האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכלית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות הקניין הרוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע הפרק שלנו בעולם שכולנו מכירים, זה עולם של מותגים וצרכנות, ובפרק הזה אנחנו נדבר על הכוח של מותג, מאיפה הוא מגיע, מה הקשר שלו לעולם הקניין הרוחני, וגם נגלה לכם מה צריך לעשות בעל מותג כדי להגן על עצמו, לבנות ולשמר את המוניטין שלו, וגם מאוד חשוב להשיג יתרונות מסחריים בשוק תחרותי. אז בין אם אתם בעלי מותג או רוצים לייבא מותג, זה הפרק בשבילכם. אנחנו שמחות מאוד לארח איתנו שני אורחים, עומר דקל,
היי עומר,
מנכ"ל חברת PMI, שהיא החברה השלישית בגודלה בעולם, בייצור ושיווק צעצועים ומוצרי גיימינג. בין המותגים לאורך השנים אפשר למצוא את ברול סטארס, ששמעתי שהוא להיט, אנגרי ברדס, פאוור ריינג'ר, סופרגול ואפילו אימוג'יז ועוד. איתנו גם נמצא עורך דין אורן מנדלר,
שלום,
אורן.
שלום.
שהוא ראש תחום ליטיגציית קניין רוחני בקבוצת לוצאטו, שעוסק מעל לשני עשורים ברישום, אכיפה ואסטרטגיות של סימני מסחר והגנה על מותגים, ומגן על המותגים המובילים בעולם, אם ירשה לי להגיד. אז ברוכים הבאים, עומר ואורן.
תודה רבה, תודה שהזמנתם אותנו. תודה רבה.
שמחים שאתם פה, שמחות.
שמחות, שמחים, ואנחנו נצלול, והשאלה, אני חושבת שהיא מופנית לעומר, כחברה שמובילה במותגים, במוצרים שהם מאוד ממותגים. בוא תספר לנו איך התחלת, איפה החברה היום, מה הפעילות.
אז שוב, תודה על הזמנה. התחלנו, PMI נוסדה לפני כמעט 30 שנה, שנה הבאה היא מולדת 30. 1989, אבא שלי מקים את חברת בר הפצה, ביחד עם שותף עידו ברגמן. לימים, ידיעות אחרונות נכנסו כשותף כ-25% בחברה, וב-1995, בר כבר היא חברת ההפצה מהגדולות בישראל, אם לא הגדולה ביותר, ויש מסעיות שנוסעות, אז עיתונים היה דבר מאוד פופולרי, ויש מסעיות שנוסעות לכל נקודת מחירה ברחבי הארץ, ואבא שלי ביזמות, בנם חלוץ ויזמי, אמר, בוא נעמיס עוד דברים על המסעית, בזמן שנוסעת לקיוסק. ככה התחלנו עם הסימפסונס, זה היה 1994, עוד לפני אפילו היווצה של בר, של PMI, כבר היה כבר מוצר ראשון, 95 PMI נוסדת, ונעשה לכם fast forward כבר, קדימה לשנת 2014, שזה עד אז היינו רק בשוק המקומי, ב-2014 יצאנו לעולם, ואבא שלי אז היה בעצם המוצר הראשון שרשמנו עליו, עד אז היינו מיילסטון אדירים, יש פה הרבה גם קהל ישראלי שמאזין לנו, אז סופרגול כמובן היה בישראל, וזה היום, עד היום מותג שהוא בכל בית בישראל הוא ידוע, ופאוור רנג'ר שציינתם, והיה זבלונים, ואנגרי ברדס, אז באמת PMI רשומה על כל הטרנדים ב-30 שנה האחרונות בישראל, וב-2014 יצאנו לעולם עם האימוג'יז, אבא שלי שוב ביזמות אדירה, זיהה את המהפכה שכולם מפסיקים לכתוב הודעות, ושולחים אחד השני אמוטיקונס, שזה גם מעניין כל העניין של הסימנים סביב זה. מאמין שגם ניגע בזה בהמשך. ורשמנו סימנים, ויצאנו לתערוכת נירנברג בגרמניה, שזו התערוכה הכי גדולה בעולם. וכך נהיינו חברה בינלאומית אוברנייט. ומשם גדלנו, והתחלנו לרכוש זכויות. וזיהינו ב-2018, יצא פורטנייט, זה היה משחק
לפני
חלוצים.
לפני שאתה מגיע כן, עד 2018, כן, יש לי כן, שאלה, כן. בתחילת הדרך, mm-hmm. אבא שלך היה לו איזשהו חזון, הוא הבין את הפוטנציאל, כי השוק היה סך הכל שוק יחסית קטן, mm-hmm. ועדיין ישראל לא, זאת אומרת, גם כשוק כלכלי, לא הייתה מדינה מאוד חזקה עם שוק חזק, והוא הבין את הפוטנציאל שהנה אנחנו הולכים, ואז למותגים יהיה כוח, ואני רוצה להיות שם בין המובילים?
לגמרי, זה עוזיה, אני לא יודע מי מקשיב למה הקהל שמאזין לנו, אבל 1990 היה פה בליץ ענק של כניסה חדירה של מותגים, מקדונלדס להזכיר איך נכנסה ב-1993.
אבל היא הייתה בין הראשונים.
הראשונים, כן. ואחרי זה נהיה גל, ואבא שלי באמת זיהה את זה, וזה התחיל עם חדירת מותגים של, היה פאור רנג'ר, זה היה המותג הראשון באמת שעשה עלייה, וה-WWF, אז היה, שהבינו אותם לארץ להופעה, אז היה, אז וואו, יהיו ה-WWF להופעה, אז היה ביד אליהו, באמת להחדיר מותגים בינלאומיים, בתחום הצעצועים, והיה סימפסונס, ואז היה פוקימון, ב-1996-7, אז באמת, אבא שלי זיהה שישראל עובד גלובליזציה, ובמסגרת זה, איך ילדים התחילו לצרוך מותגים, שהם כבר רואים בטלוויזיה, ערוץ הילדים כבר היה קיים, ילדים כבר התחילו לצרוך.
אז הוא גם התחיל בעצם.
הוא גם התחיל, בדיוק. בתקופה הזאת. זה היה ביחד, זה היה ממש ביחד. ואני אז גם הייתי ילד. והתחלנו לצרוך את מה שקרינו בטלוויזיה.
שהוא היה בין הראשונים שזיהו את
ה... אני יכול להגיד שהוא היה הראשון שהתחיל לייבא מותגים לישראל, ראשון.
מרתק. אני רוצה רגע לחזור לאימוג'יז, כי אני חושבת שאין בן אדם ששומע אותנו עכשיו ולא משתמש באימוג'יז כמה פעמים ביום. אני יוזרית נלהבת לדוגמה, ובאמת אתם לא המצאתם את האימוג'יז, לא יצרתם אותם בעצמכם, אבל רציתם למסחר בעצם מוצרים וצעצועים שקשורים לעולם הזה, שזיהיתם טרנד, יש פה רמה גבוהה של יזמות צרכנית נקרא לזה, ובעצם הצעד הבא שאתם עושים, זה שאתם מבינים שאתם צריכים בעצם להיות בעלי זכויות שימוש, באותם אימוג'יז, בדמויות האלה, כדי שתוכלו לייצר מוצרים. אז אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה, כי זה מעניין, זה מצב מעניין כזה שלא אתם יזמתם את האימוג'יז, אבל אתם כן,
זה, כן זה,
רציתם לרשום.
זה היה רולר קוסטר מאתגר מאוד, כי באמת, קודם כל, אתם יכולות להרצות לי, אבל איך אתה נכנס בכלל לרישום סימני מסחר ועיצובים, שהמילה אימוג'י בכלל היא מילה שיש לה משמעות ביפנית, זה מילה. זה כמו בן אדם שירשום אחר את המילה שמש, אף אחד לא יתון לרשום את המילה שמש, אי אפשר. ולך תסביר לרשם הסימני מסחר בכל מדינה, שזה לא בדיוק כמו לרשום את המילה שמש, זה שונה.
אז אולי מהזווית הזאת, אורן, תרחיב קצת על העניין ההיבט המשפטי באמת, כי הוא באמת מעניין.
זה היבט מרתק, כי באמת כל העולם סימני המסחר בעצם, יש מין... קשת כזו שאתה רוצה לרשום סימן מסחר, אומרים לך, אוקיי, בוא תגיד לי מה המילה, ואני אבדוק אם אפשר לרשום אותה. ואז יש, הסימן מסחר שהכי קל לרשום, הוא מילה חסרת משמעות. אם אני אקח עכשיו כמה עברות בג'יבריש, ואני אחבר אותם לאיזושהי מילה, זה יהיה הסימן מסחר הכי חזק. כי כל מי שיעשה בו שימוש, מאחר וזו לא מילה קיימת, הרי ברור שהוא כנראה שמע אותה ממני, או שהוא ראה את המוצר, או שיש לו איזשהו זיכרון של המוצר, זאת אומרת, נוצר קשר בין המוצר למילה. וזה כמובן הסימן מסחר הכי חזק, ומה שנקרא יש לו את הערך המבחין הגדול ביותר. אז זה צד אחד של הסקאלה, ובצד השני של הסקאלה יש לנו סימנים שהם תיאוריים לגמרי. בוטיק הנעל, זה לא סימן מסחר שיהיה אפשר לרשום, כי זה ברור מה אתה מוכר, והוא לגמרי תיאורי. עכשיו, בין שתי הקצוות האלה נמצאים רוב סימני המסחר, ובעצם נעשה איזשהו משחק, שבו אני בעצם אומר, אוקיי, בוא נניח שהמילה הזאת לא המצאתי אותה, זאת אומרת, היא מילה קיימת, אבל אף אחד לא מכיר את השימוש הזה במילה הזאת. ואז אני לוקח ואני נותן לה שימוש נוסף. הדוגמה הכי טובה, אני חושב, זה גוגל. כולנו מכירים את הסימן מסחר גוגל, אבל גוגל זה מילה קיימת, זאת אומרת, יש לזה משמעות, זה מספר מאוד גדול, אבל היום אף אחד לא מייחס לגוגל את המשמעות הראשונית שלו, וכולם מייחסים אותו למילה גוגל, או אפשר לקחת, יש המון דוגמאות, אפל, זאת אומרת, מילה קיימת, יש לה משמעות, היום תגידי לבנם אפל, לפני שהוא יחשוב על התפוח, הוא יחשוב על הטלפון.
יש לי שאלה לאידיוט, האמת, שזה האמת, נראה לי, מעולם לא שאלתי את השאלה הזאת. אני יודע שפעם זה היה ככה, אבל היום, כשאתה בא לרשום סימן מסחר, פעם היה בן אדם שבאמת היה, באמת בוחן את המיד, היה בוחן את זה, היה, היום, היום זה עדיין בן אדם,
לא, 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 יש, קודם כל, סימן מסחר הוא טריטוריאלי, ולכן זה לא בן אדם, זה בני אדם, כי כשאתה רוצה לרשום סימן מסחר, אתה קודם כל צריך להחליט היכן אתה רוצה לרשום. ואז אתה אומר, אוקיי, העסק שלי הוא בישראל, אני חושב שאני אפעל גם בארצות הברית, אני אפעל באירופה, אולי אני אפעל בסין, זאת אומרת, אתה צריך לחשוב טיפה קדימה מה הגבולות, לאן אתה רוצה להגיע, ואז בכל מדינה אתה צריך לרשום סימן מסחר, ובכל מדינה יש בעצם בוחן, יש בן אדם שבודק את זה. עכשיו, נכון שהיום האמצעים של אותו בן אדם הם הרבה יותר טובים. זאת אומרת, אם פעם היית מגיש סימן מסחר והוא צריך לעשות חיפוש, אז החיפוש היה הרבה יותר מסורבל, כי לא היה לו את המחשבים, והוא היה צריך לעשות חיפוש בצורה ידנית איכשהו. האמת שאני לא יודע איך הם עשו את זה.
אני רוצה לעשות סדר למאזינים בעיקר.
בטח, בטח.
ובסופו של יום, מה שאנחנו מדברים ולנו, לכולנו פה בשולחן, דברים מובנים מאליהם, אנחנו בעצם מבינים שלחברות הכוח הכלכלי שלהם תלוי א' במוצרים עצמם, ובאמת בכל חברה היום מבינה שאם היא פיתחה משהו חדש, היא צריכה להגן עליו. עכשיו, להגן עליו בסט שלם של דברים, שכל אחד מהם יש לו באמת
נכון,
תפקיד,
נכון.
נניח פטנט, אז כמובן זה על המוצר, על הטכנולוגיה, על הקומפוזיציה וכן הלאה, על תהליכים ועל שימושים, ולצד זה יש סימני מסחר, שזה המיתוג שבאמת עוזרים לך לבסס את המקום שלך בשוק, להיכנס, לחדור, ועיצובים, אם יש עיצוב מיוחד, וזכויות יוצרים וכן הלאה. זאת אומרת, זה מכלול שלם של דברים שעומדים לרשות החברה שרוצה ליהנות מהפירות של מה שהיא פיתחה, וזה כלי שהולך בשנים האחרונות בעיקר, הולך ונעשה מאוד חשוב, כי העולם הוא גלובלי, והשחקנים הם שחקנים שהם לא רק בטריטוריה שלהם, אלא מעניין אותם השוק הגלובלי, ואלה כלים מאוד חשובים. עכשיו, אין ספק שסימני מסחר, זה הברנדינג של החברה, שקודם כל יש לו שני תפקידים, להגן, זאת אומרת, זה גם כלי שיווקי וגם כלי הגנתי.
פיתחתי משהו בדיוק.
אז זה הסדר שעשינו לציבור, ומכאן אנחנו
נפתח. אז אורן, אולי באמת אני חדד אפילו, כדי שנוכל ללכת עוד צעד אחד קדימה בשביל המאזינים. בעצם נניח עכשיו אני כמו עומר, מובילה מותגים באמת ידועים, ואני רוצה לשווק מוצרים. למה אני צריכה סימן מסחר? בעצם במה הוא תורם לי? איך הוא עוזר לי לעשות עסקים?
האספקט שכולנו קודם כל חושבים עליו וישר קופץ לראש זה שאני אוכל למנוע מאחרים. זאת אומרת, אני לא רוצה שאני עכשיו אשקיע באיזשהו מותג, אני אעשה עכשיו ברנדינג, אני אשקיע בפרסומות, אני אשקיע בלהכניס אותו לשוק, ויבוא מישהו ואחרי זה יעשה סימן שהוא ישתמש במילה שהיא מאוד דומה, או אפילו לפעמים באותה מילה, ובעצם ישתמש במוניטין שלי וימכור מוצרים. אז זה הדבר הראשון שקופץ לנו לראש. אבל הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר, ועצם הרישום בעצם נותן לו את הזכות שימוש, והזכות שימוש היא מאוד חשובה, כי אם אני יש לי סימן שהוא, בוא נניח, בעיניי הוא בכלל לא דומה לסימן של איזשהו מתחרה גדול, זאת אומרת, אני חושב שהוא שונה לגמרי, וגם הלכתי לייעוץ משפטי ואמרו לי, הוא שונה לגמרי. ואני עכשיו התחלתי לעשות שימוש. תבוא איזה חברה גדולה, שהיועץ המשפטי שלה אמר, תקשיבו, זה דומה, תתבעו אותם. ואז מתחיל הליך משפטי. עכשיו, אם אתה בא להליך המשפטי הזה, ואתה לא ערוך, ואתה, אין לך סימן מסחר רשום, אז עכשיו אתה נמצא בעצם באיזשהו, קודם כל אתה עלול לחטוף צו מניעה, ואתה עלול להיכנס להליכים מאוד גדולים, שיכלת למנוע אותם מראש, אם היה לך סימן מסחר, כי הסימן מסחר, קודם כל, נותן לך זכות שימוש. ולכן הוא יכול לתת לך את התחמושת הראשונה. זה לא אומר שבשלב, בהמשך אולי, איך אומרים, אתה נכנס לבית משפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא, זאת אומרת, התוצאות לא ברורות. Okay. אבל ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
אני יכול להוסיף,
אבל לא אומר,
אם
כן,
אני
אתה
יכול להוסיף, זה גם, אצלנו באקשואל ביזנס, זה גם יוצר מנעד ראשון של חסם. זה אומר, אנחנו היום, כשאנחנו באים לתערוכה, ומציגים את זה למפיצים אחרים ברחבי העולם, פעם היום מפיצה ב-132 מדינות, או משווקים מוצר לריטיילר, כמו וולמארט או טארגט, ויש לי נכס כמו טריידמרק, או סימן מסחר, או פטנט, זה מה שאני אעלה לשולחן מאוד מהר, אחד, המפיץ, אני אומר לו, אחד, תדע, יש לי פה נכס, אבל גם בוא, בסוף היום כולם, כבר עולם גלובלי, מעתיקים אחד השני בכל דבר, ועולם הצעצועים, החדשנות קשה מאוד כבר ליצור חדשנות, באמת קשה. וכמובן זה כבר, יש לך כבר את החדשנות, אתה רוצה להגן עליה, כי היום גם הסינים, אם יש אתה מספיק להגיד רובינזון קרוזו, כבר יש משהו באמזון שהוא קאונטרפיט, שהוא זיוף. אז באמת, המנעד הזה של ההגנות, קודם כל זה להגיד לה גם למתחרים, שימו לב, זה כבר שלי. אתה כמו כלב, מסמן טריטוריה. אז היום אצלנו זה ממש כבר נהיה כלי הגנתי, כבר להגיד למתחרים, חבר'ה, איחרתם.
איך כאמצעי אבל חדירה לשווקים, נניח חדשים, אתה אומר 132 מדינות, זה כמעט כל העולם. אז איך באמת זה משמש אתכם כדי לחדור לשווקים כאלה חדשים?
סיפור מאתמול, אתמול קיבלנו, יש לנו איזה מוצר, אני כל הזמן מסתכל, אמרתי, איך לא הבאתי צעצועים? איזה...
החיינים שלי מולי
דחזרו, אמרתי. לא, זה תוכל לצעצועים, אין במיתוג ואין לא הבאת צעצועים, זה מכה על חטא. יש לי באוטו, אם רוצים עדיין להביא. אז היום, סיפור מאתמול, קיבלנו אישור על, יש לנו מותג שאנחנו, אני אעביר לכם חלק את הידיעות של חיסי ציבור, השקנו עכשיו מותג שהוא, גם סיפרנו בשיחה שקיימנו לפני כן, על בוקסי, שזה רשמנו באמת, 2022, אני בתערוכת לייסנסינג שואו בווגאס, תערוכת לייסנסינג שואו בווגאס, זה תערוכה שבאים המקולת הכי גדולה בעולם למסחור. מי שאתם רוצים, כל מותג בעולם נמצא שם, אם אתה מותג ואתה לא שם, אתה לא קיים. זה בלס וגאס כל שנה במאי. חבר אומר לי, תשמע, יש פה בן אדם, יש לו רעיון מגניב. אומר לי, מה זה רעיון? בוקסי. לונג סטורי שורט, צעצוע, פותחים אותו, בפנים יש ספר קריאה מלא. ספר קריאה.
הרעיון יפה.
חדשנות, נכון? אני גם בתור הורה, אומר, וואו, וואו. אז הורה אומר, וואו, מדהים. ואז המוח כבר שלי שאומר, הוא הוביל לי איזה מוצר גנרי, הוא קרא לזה מנסטר טיילס. אמרתי, למה לא דיסני? אז הדולרים התחילו לרוץ. אבל אמרתי, רגע. אם אני מחר מראה את זה למישהו, אני מת. אין ביזנס בכלל, אין מה להתחיל. שנה שלמה זה היה בתוך כספת, ובזבזנו, היום הם כבר למעלה מ-$200,000, ברחבי העולם על רישומי סימני מסחר, הצלחנו לקרשום פטנטים פרוביז'נליים, את כבר תלו אותם, תבין מה זה אומר, אבל באמת, לתת לנו יכולת ארסנל של הגנות, אני קורא לזה הגנות, כי זה, ואז אני הופך את זה לשיווק, כי קודם כל אתה רוצה להגן על הנכס.
עוד לא נכנסתם לשוק הזה.
אז זהו, אנחנו משיקים עכשיו ב...
אני אעיר לך רק הערה אחת, זה לא בזבזנו.
בדיוק.
והשקענו.
בואו, אתה פסוק מדינה. כל אחד יבוא בפודקאסט, עושה את תפקידו, אני אחראי על המסחור, אתה תגן, אבל באמת זה השקעה, באמת זה השקעה אדירה, ולשאלתך אתי, בסוף, היום אני באתי בזכות זה, אנחנו מגיעים לוולמרט, מגיעים או לבעלי זכויות כדיסני, ויש לי נכס, ואני אומר להם, זה משהו שרק אני יכול לעשות, אז אומרים, מה עדיף?
אגב, כשיש לך עסק עם וולמרט, הם רוצים מוצרים מוגנים, זאת אומרת, זה תנאי מבחינתם או שלא דווקא?
לא בהכרח. וולמרט היום, הריטייל הגדול ביותר בעולם, עובד, דרך אגב, זה מרתק ללמוד מה שקורה בתחרות שם, ביניהם, לבין אמזון, לבין טארגט, זה 14 פודקאסטים לא יספיקו, אבל בסוף, אסטרטגית וולמרט היום, יש להם שני דגלים, low price every day, זה אחד, ושתיים, לנסות להיות מרקט לידר, חלוץ, במה שחם. מה שחם. הם אומרים, אנחנו רוצים להיות ראשונים. כל פעם היו, מה שנקרא בתעשייה שלנו, follower, שזה, אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. אז היום וולמרט, ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמרט, שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, צריך להאזין למרות של וולמרט.
זו נקודה חשובה.
ברור.
אני, שאני בא לוולמרט, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על המצאה שלי. מראה להם רישום סימן מסחר.
כי זה עולם של סיכונים.
ברור.
בדיוק. ואם אני רגע מסכמת את הנקודה החשובה הזאת, בעצם אנחנו מבינים שהזכויות, אי אפשר בעצם היום, במציאות של היום התחרותית, בשוק הכל כך צפוף הזה שאתה נמצא בו, זה בלתי אפשרי כמעט לעשות עסקים בלי שאתה בעל זכות, א', כי הפוזיציה שלך במסע ומתן היא פחות טובה משמעותית.
זה בלתי אפשרי.
בדיוק, באמת התחקו אותך הצידה.
חד משמעית. אם אתה רוכש זכות, אז אם מי שקנה, דיסני וויז, נקרא לזה דיסני, זה הכי מוכר, אם אתה, הם, המשפט הראשון באוהל, הבאתי לך, מקנה לך זכות.
ובכל מדינה שאתה מנסה לחדור, אז זה פחות או יותר השלבים הראשונים שבטח...
לא, אז החוזה שלנו הוא חוזה בינלאומי. אז היום דיסני, תאמר משהו שאמרת, אם אתה קונה זכות, אז הם צריכים להגיד לך, אני רשמתי סימני מסחר וכל הדברים הנדרשים ברחבי העולם, או אם אתה בעל של מוצר, אתה חייב לספק הגלות, כי אחרת הסינים מחר מעתיק אותך.
חד משמעית, ואני רוצה רגע אבל לחזור לישראל, כי אני חושבת שיש פה סיפור מאוד מאוד מעניין שאני רוצה להגעת בו, ואני חושבת שאין מישהו שמקשיב לנו ולא מכיר, אז אומר, תספר לנו קצת על מותג סופרגול, שככה כל בית בישראל באמת מכיר, ויש לך גם סיפור מעניין על איך נוצר המותג,
כן, זה
בעזרתך.
סיפור מאוד מרגש, אמרנו, התחלנו, ראשית השיחה, הרעיון, אמרנו איזה שיפת, אמרנו יושבים בסלון, אני עדיין מחפש את החכה לקורסר, מה? ב-1996-1997, אני בר בראשית דרכה, PMI הוקמה, ואני חובב כדורגל גדול, משחק מכבי תל אביב, בתור ילד,
אף אחד לא מושלם.
לא, לא, לא.
יש פה הפועל בר שבע, אתה יודע.
אפשר לפתוח את זה אחרי זה, זה גם עוד 14 פודקאסטים, לא הסליקו. אז... אבא ש... ואז החבר הכי טוב שלי אז, שהוא חבר הכי טוב שלי עד היום, יובל פוגלמן שמו, והוא היה כמו ילד בבית, שוחר הצהריים, עושים מה שהוא עושים, מי זוכר, אבל אני זוכר את התמונות, כי זה היה אתמול. שבים על הרצפה.
היית בן שבע, משהו
הייתי
כזה,
בן
לא?
הייתי בן שבע. אבא שלי נכנס, אומר, ילדים, מוצאים אלבום כדורגל לליגה הישראלית. אנחנו, אתה יודע, מסתכלים כזה, טוב, מה אתה רוצה? כאילו, מה, מתרגשים וזה, אבל טוב, מה איך אפשר לעזור לך, אדוני? צריך שם. טוב, אבא שלי בא, לוקח את המדפסת, מוציא מהמדפסת דף A4 לבן, ואנחנו ילדים בני שבע, משרבטים בכתב דפוס, שמות. אחד השמות היה סופרגול. ככה הומצא השם סופרגול. הרבה יום למחרת, אז היו נוסעים לירושלים, לרשום סימני מסחר, לא...
עד היום זה בירושלים.
אבל היו נוסעים.
לא נוסעים, נכון. היום לא נוסעים.
אז נסעו פיזית, והשם סופרגול נרשם. And the rest is history, ממש היום, לימים, בשיא כוחו, היינו עושים סקרי שוק בישראל, שהתחלנו לשווק סופרגול, היה מנוע צמיחה לחברות מסחריות, זה היה מטורף, מה שהשאבא שעשה פה בחזון, אז אפשר לגעת בזה כמה שתרצו, אבל סופרגול היה לו מודעות כמו קוקה קולה בישראל, זה היה...
כי זה מה שהוא רצה לבנות?
לא, שמי, מה אנחנו, אנחנו עסק משפחתי, קפיטליסטי, רצינו לעשות לביתנו, החזון לא היה, לא ידענו שזה יהיה כזה מטורף, אין ילד שגדל בישראל, וכנראה גם הורים, של ילדים שגדלו ב-90s ובשנות ה-2000, שלא יודעים מה זה סופרגול, כי זה היה בכל בית, לימים, המספרים היו אז, מדינה, דיברנו לפני התוכנית, על 6 מיליון ישראלים, היה אולי כנראה פחות.
שנת 2000, כן. פחות.
בשנת השיא של סופרגול, נמכרו למעלה מ10 מיליון מעטפות. 10 מיליון מעטפות, זאת אומרת שכל ילד בישראל צרח, לא יודע כמה מעטפות. תחשבי, אז היו נגיד 5 מיליון אנשים בישראל. זאת אומרת, כל בן אדם בישראל צריך 2 מעטפות.
זאת אומרת, ריגנתם על הסימן מסחר, אבל גם את המוצרים ששיווקתם, גם היו שלכם או של...
הכל שלנו, הכל שלנו, אבל ההגנה, הסופרגול נרשם, ובאמת, אין נכס, זאת אומרת, איך נכס גם רישום, אחרי זה אמרת, פה ההבדל בין לבזבז לבין להשקיע. איך אתה משקיע בסימן מסחר, והוא מניב לך אחרי זה תשואות.
ובעצם אם לא הייתם מגנים על זה.
וזה רק בשוק המקומי או שרק כך זה התרחב לשווקים?
את האמת שהיום אנחנו, טוב, אני לא אעשה ספוילרים, אבל אנחנו בוא נגיד עסוקים בהתרחבויות גם בנושא סופרגול. זה כבק ורחיב בהמשך.
בטריטוריות אחרות.
כן.
מדינות אחרות.
אז בוא נמשיך עם הדוגמה הזאת, ואורן, אני רוצה לשאול אותך, אז אני עכשיו באמת, יש לי ככה חושים יזמים, כמו באמת אבא של עומר בועז, ואני...
וגם לא
עליתי על המותג הזה שהוא באמת ככה גם מאוד מתאים לשוק שלי, זה בא מהילדים, ואני רוצה עכשיו להתחיל למסחר אותו. אני מגיעה אליך ואני רוצה לרשום סימן מסחר. תספר קצת על התהליך.
על התהליך ש...
בדיוק.
אז התהליך של לרשום סימן מסחר בעצם הוא כולל כמה אספקטים. אז קודם כל יש את הסימן מסחר עצמו. זאת אומרת שהתחלנו קודם, נכנסנו, דיברנו על זה בנגיעה, על הסקאלה הזאת, בכלל שצריך לבדוק האם מה שהבאת הוא קשיר להירשם כסימן מסחר. ואז יש את הבדיקה, לפעמים זה גבולי, לפעמים זה ברור לגמרי, והרבה פעמים שווה, גם אם הסימן הוא לפעמים גבולי, שווה לנסות. זאת אומרת, זה תחום שאפשר לפרוץ בו קצת את הגבולות. אחר כך נשאלת השאלה על מה אני רוצה להגן, כי העולם הזה של סימני מסחר הוא לא שכל אחד שבא עם איזשהו סימן, עכשיו הוא הבעלים של הסימן הזה, לא משנה על מה. יש כל העולם סימני מסחר מחולק ל-45, מה שנקרא קלאסים, סוגים, שחלקם זה על, ממש על סחורות, זאת אומרת שאם אני רשמתי בסוג שהוא על טובין, זאת אומרת שיהיה מוצר שאותו אני רושם, שעל המוצר יופיע הסימן מסחר, ויש גם סוגים שמתייחסים לשירותים, כי למשל, אם אנחנו נותנים, אנחנו כמשרד עורכי פטנטים, נותנים שירות למישהו, אז אין לי מוצר שאני מחויב, ועדיין יש לנו סימן מסחר. ולכן לכן צריך לאפיין בעצם, האם אותו לקוח, האם את מוכרת מוצר, האם את נותנת שירות, ובאיזה תחום? כי אם את מוכרת תרופות בסוג 5, או את מוכרת צעצועים, זה יהיה בסוג אחר, ואם את מוכרת בגדים, זה יהיה בסוג אחר, ואם את מוכרת מוצרים למטבח, זה יהיה בסוג אחר. ולפעמים גם זה יכול לחיות במקביל. זאת אומרת, אם אני מוכר איזשהו חומר כימי לתעשייה, ומישהו אחר מוכר טישרטים, יכול להיות שזה יכול לחיות במקביל, והם לא יפריעו אחד לשני, והוא ירשום בסוג שלו, ואני ירשום בסוג שלי, ונחיה במקביל. אנחנו לא נפריע אחד לשני. יש כמובן סימני מסחר שמוכרים היטב, שהם כמובן נותנים הגנה רחבה. זאת אומרת, אם יש לי...
קוקה קולה,
נייקי, אדידה, כן. זאת אומרת, זה סימני מסחר שמאחר והם עוסקים בכל כך הרבה תחומים, אז גם אם אני אראה היום איזשהו מוצר שלא קשור, נגיד, לנייקי, ויהיה כתוב עליו נייקי, אני כנראה אגיד, וואו, הם הולכים לעוד תחום, גם לזה הם נכנסו. כי יש לי משקפיים שלהם, ויש לי בוסם שלהם, ויש לי אפליקציה של ריצה שלהם, ויש לי בגדים כמובן, אז אם אני אראה משהו שהוא בתחום אחר, אני אגיד, הנה, גם לזה הם נכנסו. ולכן סימן מסחר מוכר היטב כן נותן לי הגנה רחבה. אבל באופן כללי, בסימני מסחר רגילים, שזה רוב סימני המסחר, אני כן צריך לאפיין ולהגיד לרשם, זה המוצרים שלי.
גם המוכרים היטב, זה בעצם תהליך של בניית מוניטין רב שנים.
נכון. שום דבר לא נולד מוכר היטב.
בדיוק. אנחנו צריכים להתחיל איפשהו, לבנות את המוניטין ביחס לסחורות והסוגים והשירותים.
והרבה פעמים סימן מסחר, דיברנו קודם על סופרגול. סופרגול למשל, הוא על הגבול שאני יכול להגיד, הנה, הוא די מתאר, זאת אומרת, אלבום של כדורגל, יש פה גול, כאילו, למרות שהוא כן, כמובן שהוא נרשם, ואני חושב שהיה אפשר לרשום, אבל יש סימנים שהם לפעמים אתה אומר, בית קפה שיש פה את המילה קפה, אבל אתה אומר, עם סימן שלי, גם אם הוא חסר ערך מבחין, מה שנקרא בתחום שלנו, זאת אומרת שהוא קצת תיאורי, אבל אני עושה בו שימוש המון שנים, ויצקתי לו תוכן, והיום כולם יודעים שזה אני, אז גם אותו אני יכול לרשום. אני צריך כמובן להוכיח שהוא נהיה מוכר.
אני רוצה שנתייחס למאזינים שוב. יש, זאת אומרת, מבחינת הפעילות בשוק, אז יש את המותג שאני מפתח מאפס, ובונה את מה שאני בונה, ויש דוגמאות מצוינות גם בשוק הישראלי לזה, ובחלק גדול מהמקרים אנחנו לוקחים מותגים שהם מזוהים, שהם בינלאומיים, ועושים שימוש בישראל במותגים האלה. וכאן אני הייתי רוצה שנתייחס אולי למי הזכויות, נניח אם יש איזשהו סימן של חברה שהיא בינלאומית עם מותג מאוד חזק, ובארץ מישהו קיבל איזשהו רישיון לזה, ומפרים את הסימן הזה. מה קורה אז? מי בעצם...
אני לא יודע כמה אתם חשופים לזה גם, פה רישומים, יש היום אנשים בעולם, שאפשר לקרוא להם נוכלים, אפשר לקרוא להם אנשי עסקים, שמזהים מותגים בהתהוות, והם בשווקים יותר קטנים, וזה נושא מעניין שלכם גם להגיד, עלות מול תועלת, כי אתם תוכלו להסביר על זה יותר טוב ממני, איך שאתה ניגש לרישום, אתה מתחיל, יש לך בנק, ואתה מתחיל להגיד, טוב, אני בהתחלה ארשום, בארצות הברית, רשום באירופה, תלוי כמובן מה שוק היעד, ואתה אומר, טוב, אני אגיע לסרביה, זה יחוד אירופי נראה לי עכשיו היום, אבל יגיע לפיליפינים מיום מן הימים, אני אשקיע גם שם. אבל מה קורה האנשים היום, ויש סיפור גם סיפור פיקנטרי, לדוגמה, חברת הסברו, חברת טופ 5 בעולם היום לצעצועים, עד לפני שנתיים שלוש, קנו מותג שהיה שייך לחברה אחרת, פייפה פיג, הרבה אולי שמעו, תוכנית טלוויזיה טופ 5 בעולם, אין, מותג של שנים, באיחוד אמירויות, ומדינות נוספות במידל איסט, בא בן אדם, זיהה את פייפה פיג, ורשם את הטריידמרק על שמו, באיחוד אמירויות ומדינות נוספות. שנים הסברו לא הצליחו להחדיר את הצעצועים של פייפה פיג למידל איסט, כי כל פעם שהם ניסו וזה, מישהו בא במחס, אמר, זה שלי. והסברו בסוף שילמו כופר.
אז אני לא יודע מה המצב באיחוד האמירויות, אני יכול לצלם מה המצב בישראל.
זה סיפור
כאילו. לא, אז הדברים האלה קורים, אבל כעיקרון החוק מנסה להתמודד איתם, ולכן שאתה רושם סימן מסחר, דרך אגב, לא רק ברשום סימן מסחר, בכל פעולה כמעט שאתה עושה בעולם המשפט, יש מושג שקוראים לו תום לב. ואם אתה פועל בחוסר תום לב, אז הזכות שלך עלולה להתבטל. עכשיו, יש לא מעט מקרים שבאמת אנשים מזהים ורושמים שהוא סימן מסחר סתם, כי בשביל לחסום. עכשיו, זה יכול להיות בשביל לחסום כי הם מתלבטים עדיין. אני עכשיו בחרתי שני מותגים, אני לא יודע אם זה או זה, אני רושם את שניהם, בשביל לחסום את השני שהוא קצת דומה, זה מקרה אחד שהוא פחות נורא, ויש מקרה באמת שכמו שאתה אומר, שאני יודע שיש מותג שהוא מאוד מצליח, הוא לא רשום בישראל, אני ארשום אותו בישראל, אני אחסום אותם. עכשיו, מאחר והגשה כזו היא בחוסר תום לב, בארץ לפחות יחסית קל לבטל אותה, ואתה יכול לבטל אותה גם על חוסר תום לב.
בתוקף שימוש, אני חושבת בעיקר.
אז זהו. קודם כל חוסר תום לב, ובהמשך יש דרישה של שימוש. זאת אומרת, אם רשמת סימן מסחר ואתה לא עושה בו שימוש, וכל מדינה זה שונה, 3 שנים, 5 שנים, אבל אם לא עשית שימוש בסימן המסחר, אז הוא גם כן הוא התבטל. עכשיו, היה לנו לא מעט מקרים של, אם אני זוכר, היה לנו מקרה של True Religion, והיו עוד מותגים שבאמת לא היו פעילים חזק בישראל, ואז פתאום רצו להיכנס לישראל, וגילו שהסימן המסחר רשום. אני יכול לך שבארץ בדרך כלל זה הגשה של בקשה לביטול, הצד השני בדרך כלל לא יגיב, כי מה הוא יגיד, שזה שלא? זה בדרך כלל סימני מסחר שהם מאוד מוכרים, אתה לא, גם איחוד האמירויות, הוא יגיד שפייפה פיג זה הוא ימציא, ומאחר ואין להם הגנה, אז בדרך כלל זה יחסית בקלות אתה יכול להתגבר על זה, זה סוג של שיטת מצליח, לפעמים זה מצליח. אבל אם נחזור רגע לשאלה הראשונה של אתי, אז התחום הזה שפנית אליו את הזרקור, הוא מאוד מורכב. כי בעצם, יש לי חברה בינלאומית, דיברנו על חברה כזו צעצועים גדולה, או דיברנו קודם על נייקי או על קוקה קולה, והיום יש מישהו בארץ שהוא היבואן, ובדרך כלל שהוא היבואן, אז הוא משקיע פה לא מעט במיתוג, נכון. הוא משקיע בפרסומות, הוא בונה מערך הפצה, הוא מקים חנויות, ובעצם הוא יוצק תוכן למותג. זאת אומרת, הוא יוצר את המותג. מצד שני, המותג לא שלו. המותג לא שלו, כי אני לא, אם אני היום יבואן של חברה כזאת, אני לא יכול להגיד שאני המצאתי את המותג נייקי, או שאני המצאתי את המותג אדידס, או כל חברה אחרת, זה לא שלי, אני רק היבואן שלו. אבל מצד שני, אני משקיע המון כסף, ולכן מדובר באיזשהו זכות, זה זכות שהיא הסכמית, זאת אומרת, אני מקבל אותה מכוח הסכם, וחשוב מאוד לעשות בסדר, כי ברוב המקרים, החברה הבינלאומית תרשום את הסימן מסחר בישראל, תיתן לי זכות שימוש, זה יכול להיות זכות שימוש בלעדית, זה יכול להיות זכות שימוש לא בלעדית, ובעצם חשוב מאוד גם, כשעושים את ההסכם בהתחלה, גם לחשוב על אסטרטגיית יציאה, כי מה לעשות, הסכמים הם לא לנצח.
ואם למשל שזה בעיה בכל המדינות של זיופים, זאת אומרת, אז מי בעצם מטפל בעניין של הזיופים? אני מייצגת את נייקי.
אז אני אקייס, הבעיה היא כפולה, היא לא רק זיופים. אז בעיה של זיופים היא יחסית פשוטה. בדרך כלל בזיופים, ברוב המקרים, מתמודדת איתם החברה הבינלאומית.
אוקיי.
ככה לפחות ברוב התיקים שאנחנו מכירים, אם מישהו מביא
בעלת הסימן.
בעלת הסימן, נניח מישהו עכשיו, המכס, יש לנו לא מעט תיקים כאלה, המכס מודיע לנו, תפסנו משלוח של תיקים של פרדה. תפסנו משלוח של מחזיקי מפתחות של BMW.
אני רוצה להגיד שנראה לי שזה בפרדה, וזה נראה לי תלוי במי הבעל המותג, אם אני יכול, כי אצלנו נראה, תדע, שבעלי המותג לרוב הם פחות קואופרטיביים, בישראל, אנחנו התמודדנו המון פעמים עם זיופים
של... ואז מי באמת, במקרים האלה שהחברות פחות...
ואז, וגם אפשר בדיוק להסביר, ואז אתה בעצם מבקש מבעל המותג, power of attorney, שזה
ייפוי כוח. אז כעיקרון, הזכות היא של בעל המותג, ואז הוא צריך להחליט אם הוא מפעיל אותה בעצמו, או שהוא מפעיל אותה באמצעות מישהו בארץ, ואז בדרך כלל זה גם תלוי בכמות הזיופים. אם יש לך תעשיית זיופים מאוד גדולה, ויש לך מותג שהוא מאוד חזק, אז לפעמים שווה לבעל המותג להחזיק מישהו בארץ, שהוא מומחה, בדרך כלל הוא יודע גם לזהות זיופים, הוא עובר איזושהי הכשרה שהוא יכול גם להעיד על הזיופים האלה, ובאמת הוא מטפל בזה. ואם הזיופים הם לא כל הזמן, אז בדרך כלל הם עושים את זה בעצמם, אבל בסופו של דבר, בעל הזכות, מי שמפעיל את זה, מי שנותן את הזכות לעשות את הפעולה, הוא בעל המותג הבינלאומי.
ולפעמים בעל אינטרס, הוא דווקא
היבואן. עכשיו יש הרבה פעמים שיתוף פעולה, אני יכול להגיד לך, אנחנו מייצגים חברת אופנה גדולה, ועכשיו הגשנו תביעה ביקשנו לבטל סימן מסחר שדומה לסימן מסחר שלהם, ומי שמעיד מטעמנו זה היבואן.
כן.
זאת אומרת, יש שיתופי פעולה, אני לא אומר שאין שיתוף פעולה, אבל אתה צריך את ה... את הגב של החברת האם,
טוב, האינטרס אותו אינטרס, אבל
למרות שאני חייב לציין,
מה שהוא אומר זה הוא צודק, אבל לא תוכל לפעול, בסוף אם אין לך את הגב לא תוכל לפעול.
נכון, עכשיו.
אנחנו התמודדנו עם זה מספר פעמים, שהיה לנו דדלוק, שבאמת שהבעל המותג אמר, ישראל זה קטן עליי, וזה בעיה.
נכון, באופן כללי, אחת הבעיות הגדולות עם אכיפה של מותגים, זה שגם הרבה מהזייפנים למדו להתמודד עם זה, וההתמודדות עם זייפנים היא מאוד מסובכת, ויש להם טקטיקות שהם משתמשים בכל מיני גופים של צד שלישי, שבעצם רשומים בתור היבואן, ובעצם אתה לא מגיע לבן אדם האמיתי, והרבה פעמים עושים שימוש באנשים מהשטחים, ואז בכלל לך תדבע מישהו מהשטחים, או שהם מביאים כמויות קטנות, ואז זה לא תמיד רווחי, תפסת עכשיו משלוח שיש בו 5 פריטים מהמותג הזה, 5 פריטים מהמותג הזה, 10 פריטים מהמותג הזה, אז זה קצת בעייתי, עכשיו, ואז הם הופכים זה לכאילו לא כלכלי. אבל זו בעיה, אבל אני רציתי לחדד עוד משהו, דיברנו קודם שזו בעיה אחת, והעניין השני שהרבה פעמים יבואנים בעיקר מתמודדים איתו, זה פחות בעיה של חברת האם, זה יבוא מקביל.
נכון.
שיבוא מקביל, לכאורה הוא, אין בו שום דבר פסול. בארץ שלנו הוא חוקי לגמרי. אבל היבואן אומר, אני השקעתי בברנדינג, אני עושה את הכל, ואני משלם גם כסף, ועכשיו מגיע מישהו ומביא את המותג גם
אפילו
כן.
אפילו יש לו את היכולת להוריד את המחיר,
נכון,
כי הוא לא השקיע.
נכון, נכון,
את ההשקעה
נכון.
של...
וזו בעיה דרך אגב, שבדרך כלל סייני מסחר לא פותרת בכזו קלות.
אנחנו ממש כבר מתקרבים לסיום, ואני רוצה ככה, שאלה אחרונה לכל אחד בכמה מילים ממש. אז אנחנו דיברנו על המון דברים בפרק הזה, ואין ספק שאפשר לעשות עוד הרבה פרקים בנושא.
נורא נחמד פה.
נכון. אז באמת דיברנו על בניית מותג, בניית מוניטין, על אכיפה של הזכויות שלי. אבל אם עכשיו יש לנו ככה יבואנים שרוצים להתחיל להיכנס לתחום, או בעלי מותג שרוצים להקים מותג, עומר, כמישהו עם הרבה ניסיון בתחום, מה הדבר שלדעתך, הצעה הכי טובה שאתה יכול לתת?
הצעה הכי טובה שאני יכול לתת?
או כמה.
כמה, כן. דבר ראשון, באמת לבדוק עם אנשים כמותכם, מקצוענים, מה החסם? שנייה, גם נגעתם מקודם ברישום של סימן מסחר, שזה נשמע, מה זה לרשום? אני אשכרה רושם סימן? מה זה אומר בכלל? זה גם זה פרק בפני עצמו. אנחנו מדברים באיזו שפה מקצועית, בסוף גם אידיוט כמוני, אבל בסוף, יש את העניין הזה כל פעם של האכזבה. כמה פעמים אני מתאכזב, באים מהצוות פיתוח מוצר שלי, באים קונספט, באים רעיון, ובטח המון אנשים אומרים, טוב, אני מחר הולך, אני הולך ללוצאתו, אני הולך למי שזה, ואני אשתום סימן מסחר, איזה כיף. אבל זה הרבה פעמים, כבר היום עולם גלובלי, היום את ChatGPT, אתה אומר, תמציא לי שם, בסוף אתה אומר, והשם תפוס. והשם תפוס. האכזבה היא יומיומית. אז אני אומר, רעיון זה מעולה, אבל שנייה גם צריך לחבר אותו למותג, כי היום מיתוג זה קריטי, והיום בעולם הדיגיטל זה בלי מיתוג, אתה לא יכול להצליח בריטל, ולכן כשיש המצאה או רעיון, אני מציע תמיד לחבר לו מותג וללכת לאנשים כמו...
אגב, מותג זה לכל החיים.
נכון.
זה כי פטנט יש לו תוקף לשנים מסוימות, גם לעיצוב.
צריך לחדש.
וטריידמרק או סימן מסחר הוא לכל החיים. אז זה ערך מאוד מאוד גדול.
והעצה חשובה, לא לשים את הגלה לפני הסוס.
ממש.
ואורן, אני אפנה את השאלה אליך מהזווית שלך. באמת אם אתה חושב ככה שיש איזה צחה טובה שצריכים לקחת.
אני חושב שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת למישהו זה תתחיל מוקדם. זאת אומרת, הבדיקה. כי הרבה פעמים אנשים באים אלינו אחרי שהם כבר, במקרה הטוב, רק התאהבו בשם. במקרה הרע, הם גם כבר התחילו להשקיע במיתוג שלו.
עכשיו, הוא גם התחיל להשקיע באיזה מוצר, הוא אומר, יש לי איזה פטנט, הוא יוצא בזה כבר, בפטנטים זה יותר גרוע, שכבר חשבו שלהם פה איזה המצאה ענקית, וגם זה כבר קיים, שזה
נכון, 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 ולכן, לפני שאתה מתאהב במוצר, לפני שאתה מתאהב בשם, תעשה בדיקה שהוא באמת קיים, אז זו הצעה אחת, והצעה שנייה, זה לחשוב טיפה מחוץ לקופסה שחושבים על מותג. הרבה מהאנשים מחפשים את הסימן שהוא, הם אומרים, איך אני אכניס את המוצר הזה? המוצר הזה הוא מסובך, ואז הם מנסים לבחור שם שמתאר את המוצר. זה לא תמיד נכון, כי החוכמה היא שבאמת אם תבחר שם שהוא מיוחד, אתה תהיה הרבה יותר בולט.
תחשבו אפל.
בדיוק. הרבה פעמים אתה אחר כך אומר, לא, אבל איך הם יבינו מה זה? אתה לא צריך לדאוג איך יבינו, אתה צריך לדאוג איך אתה משכנע אותם שזה מוצר טוב, ואחרי זה כבר יבינו מה זה.
הסיפור הכי טוב, נראה לי זה סיפור לכל המאזינים, גם הפרו מיקטוג, ואיך יוצאים מהקופסה להתחבר למה שאמרת. היינו מותג שהבאנו לישראל, מוצר, ליין של צעצועים, באנגלית נקרא טרש פק. פח, ערוד, טרש פק, לא יודע. תכף תגידי לילד להגיד טרש פק, הלך, אל תצאי לשוק בכלל, לא יבחר, לא ילך. יושבים בישיבת דירקטוריון ב-PMI, מה נעשה? מוצר, מוכר מיליונים בכל העולם, אבל השם אין שם. באנו אחד זר, לא זוכר מי זה, רק אמר, זה פחים וזה, נקרא להם זבלונים. לא מסתכלים, מה נקרא למוצר זבל? מה, אנחנו מוכרים זבל? And the rest is history. זבלונים. לפעמים, זה יכול להיות אפילו הפוך על הפוך.
נכון, ממש, נכון. אנחנו כבר, גם לפי השעון, מורה לנו שאנחנו כבר לקראת, ואפילו קצת חרגנו, היה מעניין. אבל לסיום כל פרק, אנחנו רוצים לתת איזה שלושה טיפים, שבעצם אנשים בסוף הלכו עם זה, לאור מה שדיברנו. ומה שאנחנו יכולים להגיד, קודם כל שסימן מסחר זה דרך המלך להגן על מותגים לעשיית עסקים. וכמו שאמרנו בתחילת הדיון, שקניין רוחני בסימני המסחר בעיקר, הם קודם כל כלי שיווקי. אם אני רוצה לחדור, או אנחנו רוצים לחדור לשוק, אז ההגנה הזאת מאוד עוזרת לחדירה לשוק. גם לסימן המסחר וגם לשאר הדברים. וגם קניין רוחני הוא כלי הגנתי. זאת אומרת, סימן מסחר במקרה הזה שאנחנו מתמקדים בו, הוא כלי הגנתי. אני רוצה לשמור על מה שאני פיתחתי ובטריטוריות שאני פעילה, וזה כלי מאוד חשוב. אז אלה שלושת הטיפים שאנחנו נותנים בסוף הפרק הזה. אני רוצה באמת, עומר, להודות לך. אני חושבת שהיה מעניין, דוגמה באמת מאלפת, ואתה צעיר, הכל עוד לפניך, אבל אני חושבת שאפשר ללמוד מהדרך שעברתם, כי באמת זו הצלחה מאוד מרשימה.
מאוד.
נעמתם לי מאוד.
כן, השכלנו, ואורן, הצדדים המשפטיים הם לא פחות חשובים, וכמו שהחיים האמיתיים, זה צריך לדעת מאיזה טעויות להימנע, או מה לא לעשות. שזה גם חשוב, ואנחנו עוזרים לסלול את הדרך בצורה הזאת ליזמים ולחברות.
תודה, אז עד כאן לפרק הזה, תודה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט בכל הפלטפורמות, גם של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר ובספוטיפיי ובאפל מיוזיק. אנחנו כמובן נעדכן בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס וגם של הוצאתו כשעולה פרק חדש, אז אתם ממש מוזמנים לעקוב, ותודה לצוות באולפן, תודה לאתי.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם.
נתראה בפרק הבא.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאתו, מנכלית קבוצת לוצאתו, ועורך הדין תמר לוצאתו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.